העולם נמצא במערבולת איומה. אסונות טבע אסונים, טרור חובק עולם, מגפות, מלחמות. החדשות של היום משכיחות את החדשות של אתמול. כל ילד יודע ומרגיש שהעולם עומד ממש על סף קריסה. במרכז כל הבלגן הזה נמצאת מדינת היהודים. מדינה קטנה וצעירה. מדינה שלא מזמן הוקמה, לאחר שואה איומה, שחיסלה יותר ממחצית העם. אנשים פשוטים ותמימים שהיו מוכנים לקפוץ לכבשן האש, ובלבד שלא לוותר על יהדותם. אלפי שנים של סבל, מיליוני יהודים שעונו, נשדדו, נטבחו, מסעות הצלב, פרעות האינקוויזיציה, הג'יהאד האסלאמי. סוף סוף התקבצנו ובאנו מכל קצוות תבל, ממש על פי הנבואה הקדומה. לאחר 2,000 שנות גלות, אנו חוזרים אל ארץ מולדתנו. חזרנו למציאות עגומה של אין ספור מלחמות, ניתנים לאיום בלתי פוסק מצד השכנים. 1.2 מיליארד ערבים המקיפים אותנו מכל עבר, וגם נמצאים בתוכנו. וכל מטרתם ומסעת נפשם למחוק אותנו כליל מעל פני האדמה. למה זה קורה לנו? מה הם רוצים מאיתנו? מדוע הם כל כך שונאים אותנו? בכדי להבין כל זאת, חייבים לחזור אחורה אל היווסדותה של האומה היהודית. הפעם היחידה שבה הכוח העליון שברא ויצר את העולם המופלא שלנו התגלה לעיני בני אדם, הייתה במעמד הר סיני. מיליוני אנשים, נשים וטף, צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, יצאו ממצרים, האימפריה השולטת בעולם באותה תקופה, על ידי ניסים מופלאים. דרך מסע ארוך במדבר הם הגיעו להר סיני, ושם הם ראו את הבורא משרה את שכינתו על ההר, במעמד אדיר, מלווה בברקים, רעמים, אש ותמרות עשן, כשהוא מוסר להם את התורה הקדושה ביד שליחו הנאמן, משה. במעמד זה, שנערך לעיני כל העם, באופן שאי אפשר יהיה להכחישו אי פעם, נבחרנו להיות ממלכת כהנים ועם קדוש. ברגע שקיבלנו על עצמנו לקיים את התורה והמצוות, הפכנו להיות העם הנבחר, עם ישראל, העם היהודי. כשאדם חותם על הסכם עם אדם אחר, בשר ודם, זה הסכם המוגבל למשך זמן מסוים. כשעושים הסכם עם הכוח העליון, האינסופי, שברא את העולם יש מאין, זהו הסכם נצחי. וזאת ידעו אבותינו כבר אז, כשראו במהלך 40 שנה במדבר ניסים גלויים ממש. הם ראו את ים סוף נקרע לגזרים, שעברו ביבשה בתוך המים. הם ראו את המן שיורד להם מן השמיים. הם ראו את באר מרים. הם ראו את קורח ועדתו נבלעים בתוך האדמה. הם ראו איך שהבורא אוהב אותם ושומר עליהם מפגעי הטבע, מהאויבים השוחרים לטרף. הם ידעו שהתורה היא מצמח על אנושי, נצחי, ספר הוראות שיזכה אותם לחיים מאושרים בעולם הזה, ולשכר אינסופי בעולם שכולו טוב. ולכן הם גם היו מוכנים למסור נפש למען התורה הקדושה. והם ידעו שההסכם מחייב אותם ואת צאצאיהם לדורי דורות. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש כאן הסכם נצחי, ויש גם תנאים. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. זה דבר שאנו אומרים כל יום בקריאת שמע. זה כתוב על הקלף במזוזה שנמצאת על כל משקוף בבית יהודי באשר הוא. ואם לא תשמעו את מצוותיי, אם לא תקיימו את תנאי ההסכם הזה, אז יהיה רב אמר חסר שלום. כשם שאב מעניש את בנו בכדי ליישר אותו, לטובתו הוא. כי יש לנו הסכם עם בורא עולם, והסכמים חייבים לכבד. הבורא הבטיח לעם ישראל שיכניס אותם לארץ ישראל, והוא קיים את הבטחתו. לאחר 40 שנה במדבר, הוא נתן להם על מגש של כסף ארץ יפהפייה, ארץ שכל העמים רצו אותה, מרכז העולם, ארץ זבת חלב ודבש. עם ישראל פרה ורבה בארץ ישראל, אבל מהר מאוד הם שכחו את ההסכם. הם שכחו את בורא עולם. עוד בתחילת הדרך, כשנכנסו לארץ בתקופת השופטים, מספר לנו התנ"ך, התיעוד ההיסטורי היחיד שקיים מאותה תקופה. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעזבו את השם אלוקי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים. הם עברו על תנאי ההסכם. והקדוש ברוך הוא מעמיד בצער על העם כפוי הטובה. מה קורה איתכם, עם ישראל? איפה הכרת הטוב? הרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מבית עבדים. הרי נתתי לכם את הארץ כפי שהבטחתי. החקלה לא רוצה חוקים מגבילים. היא רוצה חופש, דמוקרטיה. תן לחיות איך שבא לי. ואיחר אף השם בישראל, ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. הקדוש ברוך הוא שלח להם את הפלישתים, את הפלסטינאים של אותה תקופה, שיעשו להם צרות, שיעשו להם פיגועים. אולי הם יתעוררו, אולי יחזרו בתשובה. וכך זה עבד כל הזמן. תפתחו את התנ"ך ותראו איך שהכל כתוב שם בפרוטרוט. בכל פעם שסטינו מדרך התורה, קיבלנו סטירות לחי, על ימין ועל שמאל. ובכל פעם שחזרנו בתשובה, כשקראנו אל הבורא ממעמקי ליבנו, הוא שלח לנו מושיע. פעם זה היה גדעון, שהציל אותנו מהמדיינים, ופעם זה היה יפתח הגלעדי, שהציל אותנו מבני עמון. פעם זה היה שמשון הגיבור, ופעם דוד המלך. אך עם ישראל חזר לסורו שוב ושוב. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם. והקדוש ברוך הוא מזהיר במפורש, בכל מקום אפשרי, בתורה, בנביאים, בכתובים, שאם בני ישראל יעברו על החוקים והמצוות, שיתחייבו עליהם במעמד הר סיני, אם יזלזלו בהם, הוא יביא עליהם חס ושלום מכות, מגפות, תאונות דרכים, אסונות. הוא יביא עליהם אויבים מרחוק שיחריבו את בית המקדש, את המקום הכי קדוש בעולם. וזה מה שקרה לבסוף. תפתחו ספרי היסטוריה ותראו איך שהכל מתועד. תפתחו ספרי היסטוריה ותראו איך שלפני יותר מ-2000 שנה באו הבבלים והחריבו את בית המקדש הראשון. ואחרי כמה מאות שנים, כשהיהודים עדיין ניגשו את עורפם ולא רצו לשמוע לאזהרות הנביאים, באו הרומאים והחריבו את בית המקדש השני. הם שרפו, השחיתו, שחטו, ואת אלו שנשארו בחיים הם מכרו לעבדים. במחיר אפסי לכל דורש. הקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים. לעומת זאת הוא גם מבטיח שלמרות הכל, לאחר שנות גלות רבות של סבל וצער, הוא לא יכחיד את עם ישראל האהוב שלו, והוא יחזיר אותנו חזרה אל ארץ מולדתנו, אל ארץ ישראל. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. ולנגד עינינו ממש אנו רואים איך שגם הבטחה זו מתקיימת. במדויק. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. יהודים עושים עלייה מכל העולם. מתימן, מרוסיה, מפרס, ממרוקו, מפולין, מאתיופיה, מכל קצוות תבל. כולם חוזרים לארץ ישראל. והארץ שהייתה שוממה במשך אלפי שנים, כשהייתה ריקה מתושבי היהודים ומאוכלסת בזרים, מתחילה שוב לפרוח. ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. לאט לאט הופכת ארץ ישראל מאדמה של ביצות ומדבר, לארץ ירוקה ופורחת, מלאה בכל טוב, כמו שהייתה פעם. ארץ זבת, חלב ודבש. אבל מה איתנו? מה עם הברית? מה עם ההסכם בינינו לבין בורא עולם? אנחנו אולי שכחנו, אבל הבורא הוא אף פעם לא שוכח. כבר עם קום המדינה החליטו ראשי העם הציונים שפה לא תהיה מדינה על פי חוקי התורה. עם כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, מצטערים. אנחנו רוצים מדינה ככל הגויים, כמו אירופה, כמו אמריקה. אבל בורא עולם כתב לנו בתורה במפורש, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. עם ישראל, אתם הרי עם קדוש. אתם לא יכולים להיות כמו הגויים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ועם קדוש. אתם חייבים לחיות על פי ההסכם הנצחי שלנו, על פי התורה הקדושה. בשביל זה החזרתי אתכם לפה אחרי 2000 שנות גלות, בשביל שתקיימו את ההסכם ותעמדו בתנאים. אולם הרצל, חוזה המדינה, כבר כתב ביומנו עוד לפני שקמה המדינה, כפי שחזה אותה בעיני רוחו. אני מחולל תנועה כבירה בין היהודים, שיעברו באופן חופשי וגאה לנצרות. בעצם היום ראשון, בשעה 12, חגיגית ובצלצולי פעמונים, בכנסיית סן סטפן, כמו שעשו יחידים עד כה, תצא לפועל המרת הדת בגאון.
צריך לבטל את הרבנות הראשית, צריך לבטל את חוק בתי הדין הרבניים, צריך לבטל את המועצות הדתיות.
ונפריד, כן נפריד, בין המדינה לבין הדת, בין הדת לבין המדינה.
אנחנו לא רוצים חקיקה דתית.
נגן על בית המשפט, נגן על כך שנהיה מדינה דמוקרטית.
הממשלה תהיה בלי חרדים והמדיניות אחרת. חוקה, נישואים אזרחיים וביטול משרד הדתות.
ראשי העם הציונים אומרים בפירוש, אנחנו לא רוצים את הקדוש ברוך הוא ותורתו. אנחנו רוצים ללמד בבתי הספר שלנו נצרות ואסלאם, אבל לא יהדות. אנחנו רוצים שכל העסקים יעבדו בשבת כרגיל. רוצים אוכל לא כשר, רוצים הכל מעורב, גברים ונשים, יהודים עם גויים. אנחנו נחיה על פי חוקים חדשים שאנחנו נקבע. והקדוש ברוך הוא ממש בהלם. זוהי מדינת ישראל. אלו הם קווי היסוד של המדינה היהודית, שהוקמה לאחר 2000 שנות גלות. הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קונך, הוא אסך ויקונניך. ואומר הנביא יחזקאל בשם השם, עוד לפני יותר מ2000 שנה. והעולה על רוחכם היה לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה הם לא חלך. לפני 2000 שנים אנחנו קראתנו ברית, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. ברית נצחית, אם תרצו או לא. אנחנו ביחד לנצח. אם הברית הזאת לא תתקיים בטוב, אז היא תתקיים חס ושלום ברע.
מי הישיבה בבית באשדוד, 5 פצועים קל, ירי לעבר תל אביב, מערכת כיפת ברזל.
ויעד אל ערד المصادر الى اهلها
blame the jewish dictator jews jews jews
okay وتنفذ عملياتها ضد المصادر
המדינה כולה תסתרף, כל המדינה תהיה
בוערת. ויחר אף השם בישראל ויתנם ביד שוסים, וישוס אותם, וימכרם ביד אויבים. אז אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה של מלחמות וטרור ואינתיפאדה של הפלישתים. כמה דם הוא צריך להישפך עד שנבין, עד שנפנים את מה שיודעים אפילו הגרועים שבשונאינו. הרמב״ם היה אחד מגדולי היהודים שחיו אי פעם. הוא היה מפורסם כרופא ומנתח מספר אחד בעולם, עוד לפני שהמציאו את הרפואה המודרנית. הוא היה מדען וממציא, עוד לפני שהיו בעולם מדענים. איש אשכולות, גאון, נעים הליכות, ששמו נישא בפי כל. וכך כותב הרמב״ם בספרו משנה תורה. אין הולכים בחוקות הגויים ולא מדמין להם, במלבוש ולא בשיער, וכיוצא בהם, שנאמר ולא תלכו בחוקות הגויים. ונאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. ונאמר, ישמר לך פן תנקש אחריהם. הכל בעניין אחד הוא מזהיר, שלא ידמה להם, אלא הישראלי מובדל מהם וידוע במלבושו, ובשאר מעשיו. פעם, בכדי להיחשף לגוי ולימוד ממעשיו, היית צריך לצאת מארץ ישראל למסע ארוך של חודשים, בספינה או על גמל. היום, בלחיצת כפתור, אתה רואה גויים בטלוויזיה. במחשב, באינטרנט, אצלך בבית. אתה גודל עם הערצה לגוי שמכניס גול בכדורגל, או קולע לסל. אתה רואה כמה שהם נחמדים ומפורסמים בתוכניות הטלוויזיה ובסרטים. ובאדיבות ממשלת ישראל, שהציפה את מדינת היהודים במאות אלפי לא יהודים, אתה גם לומד איתם בבית הספר. אתה משרת איתם יחד בצבא, בעבודה, בכל מקום. תסתכל סביב, תתבונן. איך נראה היום הישראלי הטיפוסי? איך הוא לבוש? איך הוא מתנהג?
לפי נתוני סקר שערך משרד החינוך, אלפי ילדים מדווחים על אלימות בבתי הספר בכל שנה. ההורים מאשימים את המורים, המורים את ההורים ואת חוסר הגיבוי במשרד החינוך.
האם הוא נראה כמו היהודי של פעם? האם הוא מזכיר לך את הסבא הצדיק שהגיע ממרוקו או מתימן? תסתובב בתל אביב, ברמת גן, בחיפה, בירושלים. האם אתה מרגיש שאתה נמצא במדינה יהודית? או שאתה מרגיש שאתה נמצא באמריקה? קניונים, מסעדות, מועדונים. אתה פשוט מוקף בגויים, לבושים בסטייל. אז אתה רואה שכמעט בכל משפחה בארץ יש נישואי תערובת. וברחבי העולם המצב עוד יותר גרוע. כך אוסף המכון למדיניות העם היהודי. כ-54% מיהודי ארצות הברית נישאים בנישואי תערובת, ולמעשה מתבוללים. מיליוני יהודים התבוללו מאז תקופת השואה ועד ימינו. מיליונים של נשמות קדושות שעבדו מהעם היהודי. מה שלא הצליח היטלר לעשות בתאי הגזים, עושים היהודים לעצמם בחסות המודרניזציה והמתירנות של שנות ה-2000. קדושים תהיו, אומר הקדוש ברוך הוא, כי קדוש אני. היהודי צריך להיות מקודש, מובדל משאר העמים. נכון? קדוש ברוך הוא אוהב את כל יצוריו שברא ברחמיו הרבים. אבל הוא גם זה שקבע הבדלים ומעמדות. גם בתוך עם ישראל יש מעמדות שונים. לכהן למשל, אסור להתחתן עם יהודי הגרושה. לעומתו ליהודי רגיל, שאינו כהן, מותר. זה לא קשור לאפליות וזה לא עניין של מי יותר טוב. אלה פשוט החוקים והמשפטים שבורא עולם קבע לנו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ועם קדוש. עם ישראל זה הכהנים של העולם. אסור לנו להתערבב איתם. אסור לנו ללמוד ממעשיהם. ואם אתה חושב, אצלי הכל בסדר, כי אצלנו במשפחה עדיין כולם יהודים. מה יהיה על ילדיך? מי יערב לך שהם ימסרו את נפשם להישאר יהודים? האם אתה מוסר נפש על זה? אבל יש כאלה שכן מוסרים נפש, בכדי להישאר יהודים. יש כאלה שיודעים שיש הסכם עם בורא עולם, וצריך לקיימו. הם מבינים שהתורה היא נצחית, ולא שייך להגיד על מי שברא את העולם הכל כך מורכב ומופלא שלנו, שהוא מיושן ופרימיטיבי. לכן, היהודים האלה שומרים על עצמם ועל ילדיהם כמה שיותר. הם מקפידים שלא לראות טלוויזיה או סרטים או אינטרנט, שלא להיחשף לכלי התקשורת המושפעים מתרבות הגויים ומלאים בפריצות וזימה. לכן הם גם לא שולחים את ילדיהם לצבא החילוני המעורב, ומשתדלים לגור בסביבה יהודית אותנטית ככל האפשר, להישאר כמה שיותר יהודים אמיתיים, יהודים כמו של פעם, כי זה סוד הקיום של עם ישראל. והם מוסרים נפש על העקרונות אלה, למרות שכל הזמן משמיצים אותם ובזים להם בכל דרך אפשרית.
אנחנו בסכנה שהחרדים יבלעו את המדינה ונחזור לימי הביניים.
מאז הבחירות החרדים הרימו ראש, וצריך להנמיך להם קצת את הראש.
שוב מתברר שעם ערבים קל יותר למשטרה להתמודד מאשר עם החרדים.
והכוח הפך להיות גדול, והכוח הפך להיות ענק. והענק יצא לדרכו.
מצער לראות שכל נושא שנוגע בחרדים הופך לוויכוח על גבול ההיסטריה הציבורית והתקשורתית.
יש לנו פה גייס 50, גייס של אנשי ערב רב, שנמצאים ממש בתוכם, שכל הזמן רק מציסים ומלבים יותר ויותר את השנאה לכל מה שמייצג את היהדות. היטלר עם אח שמו לא הבחין בהבדלים בינינו, כשהוא שחט את כל היהודים. הוא לא הבחין בין דתי לחילוני, בין ספרדי לאשכנזי. הוא פשוט השמיד באופן שיטתי כמה שיותר יהודים. האמת היא שאפשר גם למצוא דתיים מתחזים שמלאים בשנאה לזולת. נכון? גם אצלהם יש לפעמים שנאה בין כל מיני עדות ודעות. אבל זה לא נותן לגיטימציה להמשיך בדבר המתואב הזה. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוותר לאף אדם. בין אם הוא חילוני או דתי, ספרדי או אשכנזי. אצלו אין פרוטקציות. דבר אחד יבדקו אצלך כשתגיע למעלה, אחרי 120 שנה. האם היית צדיק או רשע? ואם אתה חושב שכל הסיפורים על עולם הבא, ובית דין של מעלה, זה סתם סיפורי סבתא, אז מצפה לך הפתעה כלל לא נעימה, ידידי.
ב-26.6.97 יצאתי להשתחרר משירות מילואים, נסעתי לכיוון צומת אשדוד.
לפני שלושה חודשים הוא עבר תאונת דרכים קשה ונזרק לצד הדרך. המחלצים כיסו אותו בסדין, משוכנעים שמצא את מותו בתאונה. אז מה, זה באמת אפשר כמעט לומר ברוך הבא מן העולם הבא.
איכשהו נרדמתי, יאו, עם הרבה צמיחות. ופתאום אני איננו.
מה זה פתאום אני איננו?
פתאום אני נעלמתי לעצמי. וזהו.
באתי את הקרה ממש, הרגשתי שאני מטר מעל הגוף. ממש, אני רואה איך שהם מטפלים בי הכל, אני רואה את כל הדרך להדסה. כשהגעתי להדסה עם קארין, כבר פרופסור אבי ריפקין כבר מצא אותי מת.
אני נכנס לתוך איזו מנהרה כזאת עם אור מאוד 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 גדול שטוב להיות באור הזה. אמנם בארץ אני מרוסק כולי, בלי ידיים, בלי אף, בלי פנים, בלי רגל, אבל שם הייתי שלם והיה לי כל כך טוב להיות שם.
Light became brighter and brighter. And it turned to a pure white light, radiant, beautiful light. And I knew I was in the presence of God.
אני פתאום הרגשתי שאני רואה את מה שאף פעם לא האמנתי שבכלל יכול לקרות, קרה או עשוי לקרות. זה שלרגע באמת ראיתי תמונות של ההיסטוריה של החיים שלי עד גיל 21, רצות, מהר, באמת דומה לסרט.
בתוך הסרט הזה יש כל החיים שלי, מהיום שנולדתי עד לאותו הרגע שנפלתי ברחוב.
והלכתי לעמוד במעין דוכן עדים. ממש כמו בבית משפט שיש דוכן עדים.
היה כמו ספר תורה שפתוח בפניי, וראיתי את האותיות איפה שפגמתי בעולם הזה במה שחטאתי, ראיתי את הכל כבוי. ולפי זה ידעתי במה חטאתי, זאת אומרת, גם ראיתי את החטא שלי.
פתאום אני בעוד חדר אחר, שאני רואה בו שני מלאכים. אחד בצד ימין שכולו לבוש לבן, והשני בצד שמאל שכולו לבוש שחור. אמרו לי, במי אתה בוחר?
התחילו לפרט פרט ופרט במהלך המשפט. הדברים הקשים ביותר, אני חושב שזה הגיהנום של האדם, זה הבושה שם.
כל הבושה הזאת זה הרבה יותר מגיהנום. הרבה יותר מהכל. האדם שמשחית זרע לבטלה, אם הוא היה יודע מה הוא עושה, אם הוא היה יודע מה הוא יעבור בשמיים, אני אמרתי את זה.
אני זוכר רק צרחות, צרחות. צרחות, ואני זוכר רק את האנשים צחקו עליי שאמרתי, אני הייתי בעולם ההוא. זה לא בדיחה, אני הייתי בעולם ההוא.
פעם היינו אומרים, תראה לי מישהו שמת וחזר משם. הנה, היום גם את זה יש. עדויות חיות. אנשים שמתו היו בבית דין של מעלה, וחזרו לספר לנו מה הם ראו וחוו. אז מה נגיד? שזה סתם? הם כולם משקרים? מדמיינים? מי שלא רוצה להאמין, גם אם יביאו לו אלפי עדים, הוא יכחיש את עדותם. אדם שחי בהכחשה מסוגל להכחיש אפילו את השואה האיומה, שחיסלה מיליונים. למרות שעדיין יש בינינו ניצולי שואה, עדות חיה למעשה הזוועה, למרות הכל, הוא מסוגל להכחיש אותם.
I put a figure at the lower 300,000 range.
That's all.
That's right, yeah.
But if only 300,000 Jews died, then what happened to the rest of the 6 million who were missing after the war? Zundel says they were secretly spirited off to the Soviet Union, to Israel, and the United States.
Unregistered, they were just allowed into the United States.
And this is all hidden from the American people?
For the time being, yes.
And all of the testimony we've heard through the years by literally thousands of survivors talking of everything from death camps to execution squads to gassings, that's all made up.
It is a rumor that, like any other rumor, grew.
Gas chambers did not exist.
Not for the extermination of people, only for lice.
Extermination never took place. Heinrich Himmler was not in charge of exterminating anyone.
No.
מי שלא רוצה להאמין, גם אם יביאו לו אלפי עדים, הוא יכחיש את עדותם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כך אומרים חכמנו זיכרונם לברכה. הכל נקבע לנו כבר למעלה, עוד לפני שבאנו לעולם הזה. כמה כסף יהיה לנו, כמה ילדים, איפה נגור, הכל. רק דבר אחד נתון לבחירתנו החופשית. יראת שמיים. האם להיות צדיק או רשע? זה בידינו. אבל איך נהיה צדיקים אם הילדים שלנו הולכים לבתי הספר חולניים שכבר מזמן פשטו את הרגל? אלימות וסכינאות בבתי הספר זה כבר דברים של מה בכך? סמים, מעשי זימה, לאן נגיע? לאן עוד אפשר להידרדר?
קשה להאמין, אבל כלי הנשק הללו נאספו בשלוש השנים האחרונות בבית ספר יסודי אחד. סכינים שנאספו מילדים בני 6 עד 12.
זה להגנה עצמית.
מחקר מקיף שערך הפרופסור עמוס רולידר התברר שתרבות הצקה ובכללה סחיטות, בעיטות והשפלות מילוליות, נפשיות, גדולה בישראל פי שלושה לעומת העולם המערבי.
13% מבני הנוער דיווחו כי חשבו ברצינות על התאבדות, 6% דיווחו כי ניסו להתאבד במהלך השנה האחרונה.
אני לא רואה סיבה להמשיך לפתוח את בתי הספר בצורה הזאת, זה משהו ממש בושה וכלימה.
מערכת החינוך היום עומדת באמת בפני קריסה.
מלמדים אותם שבאנו מעקוף. מלמדים אותם נצרות ואיסלאם, הכל, רק לא יהדות. ואם כבר מלמדים תנ"ך, אז מוציאים ממנו את בורא עולם, את הגיבור הראשי שמופיע בכל ספרי התנ"ך, מהפסוק הראשון ועד סופו. הם מלמדים תנ"ך, אבל בלי הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה מחייב. להאמין שיש בורא לעולם, זה מחייב לשמור על התורה והמצוות שלו. אז זה מה שקורה לנו, העם היהודי, לאחר שסוף סוף קיבלנו את ארץ מולדתנו בחזרה, לאחר 2000 שנות גלות, שכחנו מה זה להיות יהודי, שכחנו את התורה, שכחנו אפילו מה זה ההמנון הלאומי שלנו, מזה 2000 שנים. ההמנון הלאומי של עם ישראל, שהיה שגור בפינו עוד לפני קום המדינה. על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קונך, הוא אסך ויקונניך. איך אנחנו רוצים שלום שלום עם הערבים? איך אנחנו רוצים שלא יהיו עוד מלחמות? אם שכחנו את בורא עולם, שכחנו את התכלית שלנו שבשלנו נמצאים פה, בארץ ישראל, שכחנו את הברית, את ההסכם. והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא מאריך אפיים. הוא מחכה לנו, בניו האהובים. אולי בכל זאת נשוב אליו. אהבתי אתכם, אמר השם. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם. הגם שאנחנו בוגדים בו ומפירים את ההסכם שוב ושוב, הוא אוהב אותנו. כאהבת האב לבנו. בני בכורי ישראל. אבל יחד עם זאת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום אות, על שום פסיק מהתורה. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרים חז"ל, יוותרו מאב. השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. ולמה תמותו בית ישראל? אם היהודי עושה תשובה, מתחרט על מעשיו ועוזב את החטא, מוחלים לו על כל העבירות, הוא נעשה אהוב, בני בכורי ישראל. אבל אם הוא נשאר כשעורף, עקשן, אז לפעמים אין ברירה. וצריך ליישר אותו, לטובתו הוא, ביד קשה.
מהר מאוד הבינו כוחות הכיבוי שהשריפה הזו חריגה בהיקפה. כוחות מכל הארץ הוזניקו למקום, עשרות כבאיות ומסוקים.
אנחנו רותמים את כל הכוחות של המדינה כדי לטפל באסון הזה.
אז מתפלים למה הייתה שריפה בכרמל ונהרגו כל כך הרבה יהודים. ועוד בחנוכה. חג הניסים והנפלאות. 44 צוערים נשרפו חיים באש אדירה שהתלקחה מכלום. סתם שני נערים ששיחקו לתומם והשאירו גחלים בוערות. 44 צוערים, מתוכם 36 יהודים ועוד 8 דרוזים שנשרפו בעצם ימי החנוכה. החג בו כולנו עומדים ומדליקים במשך 8 ימים 44 נרות. 36 נרות של חנוכה ועוד 8 נרות של השמש. בסך הכל 44 נרות, 44 צוערים שנשרפו חיים, 36 יהודים ושמונה דרוזים. וכשהרב עובדיה יוסף גדול הדור שלנו, משה רבנו של ימינו, עומד ומטריע, זה הכל בגלל חילולי השבת, חילולי שבת המוניים שמתרחשים בכל רחבי המדינה היהודית, אז כל יפי הנפש יוצאים כנגדו. איך אתה אומר דבר כזה? אתה פנאטי. אבל מה לעשות? זו האמת, אם נרצה או לא. כך אומרים חז"ל במפורש כבר לפני אלפי שנים. מסכת שבת, דף קי"ט. אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בשם רב, אין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר, ואם לא תשמעו אולי לקדש את יום השבת ולבילתי מסור, והצעתי אש בשעריה, ואכלה ארונות ירושלים, ולא תכבה. ואמר אביי, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחילולו בה את השבת, שנאמר משבתותיי העלימו עיניהם. הרי זו גמרא מפורשת, זה מפורש בתנ"ך. זה לא סתם איזה ספר שכתבו כל מיני אנשים בעלי אינטרסים. וכי היה לחכמינו הקדושים איזה אינטרס? היה להם איזה קשר לפוליטיקה או לקבוצת השפעה זו או אחרת? הם פשוט כתבו לנו, לדור האחרון שלפני הגאולה, לדור שבו פריקת עול וביזיון התורה יהפוך לדבר של מה בכך. הם כתבו הכל בכדי להזכיר לנו. חילול שבת גורם לשריפות. לשריפות וגם לתאונות דרכים. כי העונש על חילול שבת זה סקילה. פעם שהיה בישראל בדין על פי חוקי התורה, היו סוקלים את המחלל שבת באבנים וזורקים אותו ממקום גבוה לכיוון האדמה, כשהוא כפות בידיו וראשו כלפי מטה. זה נקרא עונש סקילה. היום זה מתבצע לא עלינו בתאונות דרכים. גורם המוות מספר אחד במדינת ישראל זה תאונות הדרכים. מעל 30,000 הרוגים בתאונות דרכים מאז קום המדינה. הרבה יותר ממספר ההרוגים בכל מלחמות ישראל, שאינו עולה על 23,000. ומנסים להילחם בנגע הזה. משקיעים הרבה כספים ופרסומים, וכולם נרתמים למערכה הצודקת. אבל כשמשה רבנו של הדור צועק להתחזק בשמירת השבת, זה יעזור הרבה יותר, זה יציל אותנו. צוחקים עליו, מבזים אותו. גם על משה רבנו צחקנו, גם אותו ביזו, גם עליו חלקו. כלל ידוע, כל ישראל ערבים זה לזה. כשיש עבירות בישראל, אז כולם נפגעים מההשלכות הכואבות. ואת זה גם ידעו אבותינו מימים ימימה, כי כל ישראל ערבים זה לזה. לכן פעם אם יהודי היה מחלל שבת, היו כל אנשי הכפר סוקלים אותו באבנים. כי כל ישראל ערבים זה לזה. אם יהודי חילוני מחלל שבת, גם הדתי ייפגע. ככה זה כשמידת הדין פוגעת, אין סלקציות. גם בשואה הארורה הלכו לטבח יחד צדיקים עם רשעים, תלמידי חכמים עם מחללי שבתות. 12 פעמים הזהירה אותנו התורה על שמירת השבת. 12 פעמים, יותר מכל מצווה אחרת בתורה. ובמדינת ישראל, ששנות ה-2000, חילולי שבת המונים. בפרסיה.
הנה זה חדש בירושלים. במרכז הבירה נפתח סופרמרקט חדש שיפתח את דלתותיו לציבור גם בשבת.
פדק נוסף נפתח בחומת השבת הירושלמית. סופרמרקט ראשון יהיה פתוח ממחר גם בשבת.
כי האדם עץ השדה. 5 מיליון עצים נשרפו בשריפה הכי גדולה שהייתה מאז קום המדינה. 5 מיליון עצים שנשרפו במקום 5 מיליון יהודים. כשיש גזירה על עם ישראל, אומרים חז"ל, אז הקדוש ברוך הוא משתדל להוציא את הגזירה על עצים ואבנים, במקום על בני אדם חס ושלום.
כי הרגשתי שהלב שלי עומד. בא מישהו, בא משהו ואמר פה לא יישאר פה כלום, וזהו, שרף הכל, אפר, כלום, כלום, כלום.
בוא, לא יעמד, עקר המזוזה, שים לב למזוזה. כלום. שום דבר המזוזה, לא יעמד.
הכל חורבן, הכל פיח, הכל באמת נחרח ונשרף. אבל הנה, הבנות כאן לקחו אותנו לחדר אחד של שני תלמידים ולארון של ספרי קודש, שפשוט האש לא נגעה בו. הכל הלך, באמת שרוף לחלוטין, לא נשאר זכר למה שהיה כאן, ועדיין הארון הזה פשוט נשאר כאילו כלום.
אבל עד מתי? כמה עוד יעריך השם הפה ויסבול את כפיות הטובה שלנו? כל כך הרבה ניסים הוא עושה לנו. הקמת המדינה וקיבוץ הגלויות, זה כבר נס לא יאומן בפני עצמו. וכל המלחמות מאז קום המדינה. מספיק שכל ערבי יזרוק אבן אחת על המדינה הקטנה שלנו, וכבר הם מוחקים אותנו חס ושלום. ובכל זאת, תמיד אנו ניצלים ברגע האחרון, בנס. מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת המפרץ, עופרת יצוקה, פיגועים, מתאבדים, אלפי טילים, סקאדים, קטיושות, מה לא? הם יורים עלינו כבר יותר מ-60 שנה מכל הכיוונים. וכמעט שאין נפגעים בנפש, רק ברכוש, ניסים גלויים. כל העולם יודע שאנו חיים פה בנס. למרות שיש נגדנו למעלה ממיליארד ערבים, בגיבוי של כל העולם, למרות שהם לא מכבדים את ההסכמים שהם חותמים עליהם, השכם בערב, למרות הכל, מדינת ישראל חיה, קיימת, ונושמת ומתפתחת. אהבתי אתכם, אמר השם, בני בחורי ישראל, שובו אליי ואשובה עליכם. אבל אנחנו עם קשה עורף, ממשיכים להכיס את בורא עולם. גם אנחנו לא מכבדים את ההסכמים שעליהם אנו חתומים.
כבוד גדול לעשות את העגל פה בשביל העגל הזהב.
עבודה זרה, גילוי עריות, חילולי שבת, חמץ בפסח, כל מה שאסור, אנחנו עושים בריש גלי. באישור חוקי של מדינת ישראל, מדינת היהודים של שנות ה-2000.
התמונה הזאת של פסלים חרוכים שקיבלו הבוקר את פנינו בכניסה לכפר האומנים מספרת את סיפורו הטרגי של אדוורד. כפר האומנים פסטורלי עד אתמול, יהי חורבות, הבוקר.
שדה קטן בוער, השנה שלחו עלינו, שרפו את כל הכרמל. שנקשיב, כי אנחנו לא מבינים בשדה קטן.
אם מישהו במדינת ישראל נתפס עובר על חוקי התעבורה, על חוקי המדינה, אוי ואבוי לו. איזה כנסות הוא מקבל, איזה רעש בתקשורת. ומדובר בחוקי מדינה שהיא רק בת 60 שנה. חוקים שנחקקו בידי בני אדם, בשר ודם. אז מה נאמר על מי שעובר על חוקי התורה הנצחית? למה עליהם אנחנו לא שומרים? הרי אלו חוקים שנחקקו על ידי הכוח האלוקי שברא ויצר אותנו, שיצר את היקום כולו. חוקים בני למעלה מ-3,300 שנה, לא 60 שנה. פתאום כאן, כשזה לא נוח לנו, פתאום התנ"ך זה סתם סיפורים. מי אמר שהייתה באמת יציאת מצרים? מי אמר שהיה באמת מעמד הר סיני? מי אמר בכלל שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל לפני אלפי שנים וזו הארץ שלנו? אולי בכלל היינו איזה שבט ברברי שחי באפריקה? מי אמר? אתם יודעים מי אמר? התנ"ך. הספר שתורגם להכי הרבה שפות ובמספר העותקים הכי גדול בהיסטוריה. הספר שמקובל על כל המאה הארצות כמסמך אמיתי ומאמן. שם כתוב הכל, בתנ"ך. עד היום כל נשיאי ארצות הברית נשבעים בטקס השבעתם לנשיאות על התנ"ך.
George Washington, the great hero of the revolution, our first president and often referred to as the father of our country, said,
It is impossible to rightly govern in the world without God and the Bible.
Faith gives us purpose to right wrongs, to preserve our families, and to teach our children values.
ארץ ישראל נראית כמו שהיא נראית על המפות, קטנה, אבל מקסימה. ואני חושב שעם ישראל והעם היהודי כולו הוא עם נפלא, ירא מוצג אחד. קיבלתי רשות מיוחדת, אנחנו לא, בדרך כלל לא רשאים להראות, אבל המוצג הזה, אני חושב, הוא מוצג מאוד מאוד מרגש. אני מתרגש שאני מרזיק אותו בידיי, וזהו, ספר תורה, קטן כמו שאתם רואים.
אז האם זה ספר היסטורי אמין וקדוש, או שזה סתם אוסף של שטויות? וכך ראי דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. שנאם לפני ועדת החקירה של האום בשנת 1947 על זכותם של היהודים למדינה עצמאית כשהוא מסתמך על התנ"ך. הרי אתה בעצמך מבסס את עדותך על ספר התנ"ך בהנחה שהוא מסמך אמיתי ומאמן. אז איך זה שהקמת מדינה על פי חוקים שהם ממש נגד חוקי אותו תנ"ך, שהם נגד אותו מסמך שאתה מנופף בגאון למול אומות העולם? והרי זה מה שצעקנו לבריטים כשרצינו שיתנו לנו את המדינה. התנ"ך זה המנדט שלנו. זו ההוכחה של זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל. ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית. כך כתבנו במגילת העצמאות. אז התורה היא אמת או לא? תחליט.
ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
אז יש במדינת ישראל חוק בן 60 שנה שצריך לעמוד ביום השואה במשך דקה בעת הצפירה, ומי שלא עומד דום מיד צועקים עליו שהוא בוגד. אבל יש גם חוק שקיים בעם ישראל במשך 2000 שנה, לצום בתשעה באב, בגלל החורבן של בית המקדש, בגלל מיליוני יהודים שנטבחו שם. האם אתה פטריוט בקטע הזה? האם אתה שומר על החוק וצם בתשעה באב? יש גם חוק לבאר כל חמץ בפסח בכל מושבות היהודים. יש חוק לשמור שבת, שמור את יום השבת לקודשו ומחללי עמות יומת. יש חוקים של צניעות, של כשרות, של קדושה וטהרה. אלה חוקים שקיימים בעמנו במשך אלפי שנים, לא חוקים בני 60 שנה. האם אנחנו מתייחסים אליהם ברצינות? האם אנחנו אזרחים יהודים שומרי חוק? לא. יש לנו היום משהו חדש, דמוקרטיה, חופש. חופש האדם לדעת, חופש האדם לשמוע ולומר את כל מה שהוא רוצה. חופש האדם לשפוך דמם של אנשים באמצעי התקשורת השונים ולשפוט אותם עוד לפני שעומדים לדין.
כשאתה מסתכל במה שכותבים בעיתונים, משדרים ברדיו, בטלוויזיה, אתה לפעמים חושב שאין לנו כבר צורך לא בחוקרים ולא ולא בתובעים ולא בשופטים, אפילו לא במוציאים להורג. הכל התקשורת עושה.
זה מה שנקרא דמוקרטיה. 20,000 הפלות מלאכותיות מתבצעות בישראל כל שנה. 20,000 מעשי רצח באישור חוקי של מדינת ישראל הנאורה, הדמוקרטית. והיום כבר מוכח מדעית מה שכתבו חז"ל עוד לפני אלפי שנים בגמרא, שכבר ביום ה-40 להתעברות האישה מקבל העובר גלי מוח, והוא מרגיש, הוא מגיב לסביבה, הוא ממש בן אדם קטן. אז איך זה שמותר במדינת חוק דמוקרטית לרצוח תינוק חסר ישע מבלי ששאלו את דעתו, מבלי שנתנו לו את הסיכוי לחיות ולבחור? מה ההבדל בין רצח של תינוק בן חודשיים בבטן או תינוק בין 9 חודשים? אבל יש לנו דמוקרטיה, כן? וחז"ל ידעו כל זאת. הם ידעו עד להיכן יידרדר עם ישראל באחרית הימים, וכתבו על כך בזוהר הקדוש, בגמרא, במדרשים. יתה ולא אחמינה, כך הם אמרו, שיבוא משיח, אבל אנחנו לא רוצים להיות בדור ההוא שלפני הגאולה. יתה ולא אחמינה. אנחנו לא רוצים להיות בדור כל כך פרוץ, כל כך ירוד מבחינה מוסרית. והם נתנו לנו סימנים, רמזים, שנדע. בעקבת עד המשיכה, חוצפה יסגה. תהיה המון חוצפה. נערים פני זקנים ילבינו. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. פני הדור כפני הכלף. כך מספרים לנו חז"ל עוד לפני 2000 שנה. איך יהיה הדור האחר? הדור שלנו. דור שבו על כל צעד ושעל שלנו פה, מאז קום המדינה, אנחנו רק עושים עבירות, הולכים נגד התורה, מורדים בקדוש ברוך הוא, מתמים את ארץ הקודש.
עושים משחד הגאווה, משחד התועבה צריך לראות אותו. בכל הריות הוא כתוב תועבה כל כך. חוץ, זכה בלדשקה המשכבי, שהיה תועבה היא, לפי לעשות משחד, בתוך ירושלים. הם מתביישים.
אבל האמת היא, זה לא רק מצד התועבה שלהם. זה מצד התועבה של כולנו, בכל הארץ. איפה שתלך, אתה רואה אנשים הולכים בחוסר צניעות, הולכים חצי ערומים, ללא בושה, ואף אחד אינו פוצה פה. כבר התרגלנו. מי היה מעיז פעם ללכת בשכונה יהודית כמו שהולכים היום? יש גם נשים דתיות שמשתתפות במצעד התועבה הזה, כן? שהולכות עם חצאיות קצרות וצרות, מכסות טפח ומגלות טפחיים. ושלא יהיה לכם ספק, כולם ייתנו את הדין על כך, כולם, ללא יוצא מן הכלל. אצל בורא עולם אין הנחות, אין אצלו פרוטקציה. להפך, אם זו אישה דתייה, היא אמורה לייצג את הקדוש ברוך הוא, ולכן עונשה עוד גדול יותר. זה מה שנקרא חילול השם. וזו הבעיה של הדור שלנו. אנחנו כל הזמן מחפשים רק קומבינות. מחפשים איך להתפלפל כמה שיותר עם הקדוש ברוך הוא. איך לעקוף את התורה והמצוות לפי הנוחות האישית שלנו. צריך לראות איך נראו אמותינו הקדושות רק לפני פחות מ-100 שנה. צנועות, טהורות, צדיקות. והיום אין צורך להראות במילים. רק תצא לרחוב ותראה בשידור חי איך היה נראה רחוב בסדום ועמורה. איפה הסבים והסבתות שלנו ואיפה אנחנו? הם האמינו בבורא עולם ללא שום ספקות. הם לא התביישו במראה היהודי הצנוע שלהם. להפך, הם התגאו בזה. אבל בדור שלנו, מה נגיד ומה נאמר? בדור שלנו יהודים עצמם נלחמים בתורה ובמצוות. מה, התחרפנת? השתגעת? תזרקי את המטפחת מהראש, את נראית יחנה. אסור לך שטיפת מוח, כפייה דתית. יראה חטא עם האסו, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב. ממש כמו שמבטיחה לנו הגמרא, שנכתבה עוד לפני כ-2,000 שנה. והקדוש ברוך הוא שולח לנו כל הזמן רמזים. הוא מנסה את כל האפשרויות, רק בכדי שנבין ונתעורר. היום יש סמינרים ליהדות, יש תגליות מדעיות שמוכיחות שכל מה שכתוב בתורה זה אמת. תיאוריית האבולוציה כבר מזמן נפלה. היום הכל מוכח מדעית. יש צילומי וידאו, יש תמונות, יש תיעוד היסטורי שמוכיח שכל הנבואות בתנ"ך אכן התגשמו. הקדוש ברוך הוא, אבינו המסור שבשמיים, אינו מרפא. אם זה לא הולך בהוכחות והסברים, הוא מנסה גם בהפחדות. מה לעשות? צריך להציל את הילד. הוא הולך לאבדון. וכמו שאומרים חכמנו זכרונם לברכה, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. הקדוש ברוך הוא לפעמים מראה את כוחו בכדי שעם ישראל ייקח מזה מוסר. הוא מזעזע את העולם כולו, רק בשביל שנתעורר ונתכונן לקראת סוף העולם השקרי שבו אנו חיים, ותחילתו של עולם רוחני, עולם של משיח. כבר מתחילת המאה אפשר לראות שינויים דרסטיים ביותר בכל העולם. לראשונה בהיסטוריה האדם הגיע לירח. בפצצה אחת מצליח האדם לחסל מיליוני אנשים. השואה, רצח העם הגדול ביותר בכל ההיסטוריה האנושית. מדינה יהודית קמה לאחר 2,000 שנות גלות. והמוני יהודים מגיעים מכל קצוות תבל. מלחמות עקובות מדם כמעט בכל מקום בעולם. הקומוניזם נופל יחד עם חומת ברלין. הטכנולוגיה מתקדמת במהירות C, פלאפונים, מחשבים, אינטרנט. ובעשור האחרון, הכנסנו להילוך עוד יותר גבוה. תמיד היו רעידות אדמה. תמיד היו מגפות, מלחמות. נכון, תמיד. אבל לא בקצב כזה מסחרר. ולא בנזקים כל כך עדים. בשנים האחרונות, אין יום שאין בו איזו רעידת אדמה, איזה צונאמי, הוריקה, שיטפונות, שריפות, מגפות, פיגועי טרור רצחניים. הרי געש מתפרצים, מטוסים מתרסקים. הקדוש ברוך הוא מזעזע את העולם כולו ומראה לנו שכבר אין לנו שליטה על כלום.
כבר כמעט רגילים לראות את התמונות האלה. אסונות טבע, רעידות אדמה, שיטפונות.
הוא ממש מזיז בניינים, מזיז יבשות שלמות.
התרחשותו של אסון הטבע, אחד מהקטלניים בעשורים האחרונים.
הדולר נופל, הכלכלה קורסת. אמריקה, האימפריה הכי גדולה בימינו, נופלת. גם יפן קורסת. אין כבר שום מקום בטוח בכל העולם כולו.
In the weeks after the London subway terror attack,
ואנו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הפלישתים מתגברים כוחות, החיזבאללה מתחמש, אחמדינג'אן מאיים, מדינת ישראל במצב מתוח ביותר, כולם בפחד. כעת כל הארץ נמצאת בטווח הטילים. האטום באיראן כבר כמעט מוכן? נו? מה כבר נוכל לעשות? איך ננצל? לולי השם שהיה לנו, יאמר לישראל. אם השם לא ישמור עיר, שאף שקד שומר. כן, עם ישראל היקר. רק הקדוש ברוך הוא. אך ורק אבינו רחמן שבשמיים. רק הוא, כמו תמיד, מצילנו מידם. וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו. עיר בעיר, ממלכה בממלכה. מי היה חולם?
בבוקר נמשכו ההפגנות ואיתן הדרישה להעמיד לדין את מקורביו של מובארק.
הגשר המרכזי על הנילוס בקהיר. המשטרה דורסת את המפגינים שזרמו לכיכר תחריר.
מי היה חולם שתהיה מהפכה במצרים, בלוב, בסוריה, בכל מדינות ערב, מי היה מאמין? וסכסכתי מצרים במצרים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הכל אפשר. אל דאגה, אני אסכסך בין האויבים שלכם מסביב, שיתבוססו בביצה שלהם, ויעזבו אתכם בשקט. רק דבר אחד אני רוצה מכם, בני היקרים. אנא, תעשו תשובה. תחזרו אל היהדות האמיתית. תקיימו את תנאי ההסכם עליו התחייבתם לפני כ-3,300 שנה. התבררו והתלבנו והצטרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. באחרית הימים אומרי חז"ל, תהיה סלקציה נוראית. מתירנות, אינטרנט, מחשבים, סרטים, פריצות, מודרניזציה, רק בכדי להכשיל את היהודי, בכדי שסוף סוף הוא יעזוב את התורה והמצוות, וידבק בתענוגות העולם הזה. לא כולם יזכו להגיע לקו הסיום. והיה בכל הארץ נאום השם פי שניים, בה יקראת ויגבה והשלישית יוותר בה. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. זה מה שמבטיח לנו הנביא בשם השם. רק הצדיקים האמיתיים, הצנועים, הקדושים, אלה שבאמת ידבקו בבורא עולם וירצו ללכת בדרכיו, רק הם יישרדו ויזכו בחיי הנצח. זה כל הסיפור. הבעיה היא לא אומות העולם ולא הערבים ולא מנהיג מטורף זה או אחר. כל אלה זה רק המקל, המקל שמכה בנו בבן הסורר, בכדי שיתיישר, בכדי שנעשה תשובה ונזכה לשכר הטוב והנצחי שמחכה לנו ממש מעבר לפינה. וכך כותב הרמב״ם על מה שעתיד להיות באחרית הימים, בקרוב מאוד. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד לממשלה הראשונה, ובונה המקדש, ומקבץ נתחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז זה יפוך אל עמים משפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. ובאותו זמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המאדמים מצויים כאפר. ככל שננסה לדמיין, לא נוכל להגיע להבנה איזה טוב, איזו שמחה, איזה שפע הוא מדרדת לעולם. לא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו. עולם ללא מחלות, ללא מגפות, ללא אסונות. וגר זאב עם כבש, ולא תהיה עוד מלחמה. ופסק המוות מחלוננו. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. כולם ירצו לבוא לירושלים, ולראות את בניין בית המקדש עומד בתפארתו, לראות את מלך המשיח יושב על כיסאו. שדה התעופה יהיה פקוק, הכבישים לירושלים עמוסים. זה לא סתם במקרה שבנו פה לאחרונה את אחד משדות התעופה היפים והמשוכללים ביותר בעולם. זה לא סתם שעשו לנו את כביש 6 חוצה ישראל. אתה יכול להגיע מהנקודה הכי צפונית בארץ בזמן קצר ממש לירושלים. זה לא סתם. אלו הם חלק מההכנות לקראת בו יום השם הגדול והנורא. בכל רגע זה עומד לקרות, רק צריך להחזיק חזק בתורה, להחזיק חזק ולא להרפות. כי לפני כל הטוב המובטח, מחכה לנו עוד הבירור הסופי והאחרון.
וכך מופיע במדרש. מדרש פסיקתא רבתי, פרק ל"ו. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות מתגרים זה בזה. מלך פרס, מלך איראן, אחמד מחמוד ניג'אר, מתגרה במלך הערבי, בו הולך מלך הערבי לאדום. אדום זה העולם הנוצרי, ארצות הברית, אירופה, ליטול עצה מהם. וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם כולו. מי מסוגל היה להחריב את כל העולם? פעם יצאו להילחם בכידונים ובחרבות. איך היה אפשר להחריב את העולם כולו?
חשוב על הימים שעוברים כמו רוח, חולפים עוזבים. הטה אוזניך, קול קורא אליך, תמלא את החלל בנשמה.